אנחנו זוכים לשיעור על ידי כבוד הרב נראל.
לזה התכוונתי, כבר נשאר שתגיד את הדף.
אנחנו בדף, קוף סמך המלאך, התחלת פרק
עשירי. טוב.
יש כוח לנראל.
יש כוח. גט פשוט, עדה מתרוגע. גט פשוט, הכוונה קודם כל זה לכל סוגי השטרות, נקראים גט. פשוט, הכוונה בקלף, כדף. עדיו מתוכו, דיינו שכותבים את חתימת העדים, כותבים אותה בתוך גוף השטר, בסוף השטר. גט פשוט, עדיו מתוכו, מקושר, עדיו מאחוריו, תכף נראה בדיוק מה זה מקושר. בעיקרון מקושר, זה בעצם שמקפלים את המשאירים שיטה ראשונה חלק, דיינו השורה הראשונה של הקלף תישאר חלקה. בוא נראה את הציורים כי זה מאוד עוזר. כן, רק חבר'ה, מי שרוצה לראות את הציורים שיעיין שם. טוב, אתם בטח יודעים מה זה, נכון? אבל אתה גם אתה יודע מה זה. אתה גם יודע מה זה, נכון? כן. טוב, פירוש הדבר המקושר של גט מקושר, הכוונה שכותבים את שם העדים, משאירים שיטה אחת, דיינו שורה אחת חלקה, ועליה מקפלים את השם, ואחר כך תופרים וקושרים את תופרים את כל השטר בעצם. כל מקום שהעדים מופיעים, אז שם קושרים את הכל. קשה להסביר את זה, צריך לראות בעין בקיצור. גט פשוט דם מתוכו, מקושר עדיו מאחוריו, מאחוריו דיינו מחוץ לשטר, שלא כמו הגט הפשוט שהוא כתוב בסוף, חתימת העדים כתובה בסוף השטר. פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, מקושר שכתבו עדיו מתוכו, שניהם פסולים. דיינו אם שינו ועשו את מקום חתימת העדים בהפוך ממה שהיה צריך, אז שתי השטרות פסולים, זו דעת תנא קמא. רבי חנינא בן גמליאל אומר, גט מקושר שכתבו עדיו מתוכו, דיינו בסוף השטר, הוא כשר. למה? מסיבה פשוטה, פני שהוא יכול לעשותו פשוט. יש לו תקנה, אז לכן הוא כשר. רשב"ג אומר, הכל כמנהג המדינה. אוקיי. גט פשוט, עדיו בשניים, ומקושר בשלושה. פשוט שכתב בו עד אחד, ומקושר שכתב בו שני עדים, שניהם פסולים. טוב, אני חושב שזה ברור, נכון?
אולי בואו נגדיר כמה דברים, בסדר?
כן.
יש לנו תורף של שטר ותופס של שטר, כן? יש... התורף של שטר זה החלק העליון של השטר שבו כתוב את התאריך מהמלווה, מהלווה, יש את מן ההקדמה, החלק החשוב, ובחלק ההוא היו כותבים שורה, ואז משאירים שורה שלא כותבים עליה, ועל השורה היא בעצם מקפלים את השטר ותופרים אותו כמו אקורדיון. אז אתה צריך רווח כדי לקפל, אז אתה מקפל וקושר, זה נקרא גט מקושר, ואז העדים חותמים, ואז אתה כותב עוד שורה ומשאיר עוד רווח של שורה מהחלק העליון של השטר. זה התורף של שטר. אז יש לך את התופס של שטר, יש לך את החלק הסטנדרטי של השטר. עכשיו, התופס של שטר זה כתוב באופן פשוט. זה לא שכל השטר אתה עושה אקורדיון. את החלק העליון, את התורף של שטר אתה עושה אקורדיון. אתה צריך, כמו אומרת בגיטין, יותר קשרים מאשר יש עדים. אז אם בגט קשור צריך שלושה עדים, אז צריך מינימום ארבע קשרים. ארבע שורות שאתה קושר, וכל פעם העדים חותמים, כן? עכשיו, אני רואה תדון, למה בכלל צריך כזה מושג? אבל זה גט פשוט מול גט מקושר. מובן, חבר'ה? כן? אוקיי. עכשיו, למה אם הוא שינה זה פסול? כי הוא לא עסק את תקנת חכמים. מה פירוש המילה פסול פה? יש מחלוקת רש"י רשב"ם. רשב"ם אומר שכשפסלו את זה, לא פסלו את זה עד הסוף. פסלו את זה לגבות ממשובדים. אבל אם אתה רוצה להשתמש בשטר הזה, לגבות מנכסים לא משובדים, אתה יכול. רש"י, לא פה, בגיטין או בקידושין, לא זוכר, רש"י אומר שפסול זאת אומרת אין לך שטר, גמרנו. אתה לא עשית כמו שחזל התקינו, לא מעניין אותי משובד, לא משובד, אין שטר. סליחה על ה...
לא, בסדר.
אינפוט.
אני גם לא... טוב, אוקיי. אומרת הגמרא, מינן המילה, ומסביר רשב"ם פה מה הכוונה, מניין שיש לנו שני שטרות שמחולקים גם בדין שלהם, בעדים ובקישור, של שטר, תכף אנחנו נראה ששטר מקושר צריך שלושה עדים, לא, סליחה, ראינו את זה הרגע, שטר מקושר צריך שלושה עדים, ושטר פשוט צריך שני עדים. אז מניין לנו, מניין למדנו קודם כל שיש שני סוגי שטרות, וגם שיש ביניהם נפקמינות. אז אמר רבי חנינא, פסוק דאמר קרא, שדות בכסף הקנו, וחטוב בספר וחתום, והעד עדים בארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב, כי אשיב את שבותם נאום אדוני. אז זה המקור. אז עכשיו הגמרא מסבירה. כן. סליחה, רק שנייה.
שדות בכסף הקנו.
שדות בכסף הקנו, וחטוב בספר, זה פשוט, זה מעיד על גט פשוט. וחתום, זה מקושר. והעד, שניים, דיינו שני עדים, דיינו שני עדים של פשוט. עדים, שלושה. עדים לגבי שלושה למקושר. עכשיו הגמרא מסבירה, הכיצד, שניים לפשוט, שני עדים, מדובר על פשוט, זה חילוק הדינים, שלושה למקושר. מקשה הגמרא, מניין לך שהשניים הם לפשוט והשלושה הם למקושר, ואיפוך הנה. אולי זה הפוך. אלא אומרת הגמרא, מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בעדיו. מתוך שהגט המקושר יש לו ריבוי של קשרים, שאומר רשב"ם שיחמיר בו הכתוב ויטריח לעשות קישורים, כן? שלא כמו בגט פשוט, שאין בו את החומרה הזאת של הקישורים, שבעצם הקישורים האלה הם נועדו, זה בין סוג של, כמו פלומבה כזה, זה סוג של הבטחה בעצם, נכון? הרב נתנאל. זה סוג של הבטחה בעצם של שלא, שהשטר לא מזויף בעצם, ככה אני הבנתי את זה. אז זה סוג של חומרה. סוג של חומרה. מתוך שנתרבה בקשריו, אז נתרבה בעדיו. יש בו, כמו שיש בו את חומרה, את החומרה הזאת של הקשרים, יש בו גם את חומרה של העד הנוסף. עד כאן רבי חנינא.
אני לא חושב שזה עניין של הבטחה. הגמרא תאמר בהמשך שזו תקנה שעשו דווקא בשביל הכהנים. אז זה לא נשמע שזה לצורך הבטחת הישרות של השטר.
נכון.
שעניין הוא, אם לשטר הזה יש עוד סיבוכים משטריות רגילים, אז גם נסבך אותו. אם אני צריך לומר, אחד מהשטרות יש לו שלושה ואחד שתיים, שתיים זה קלאסי. אם הוא המסובך, אז הוא מקבל את הלא קלאסי, את זה שצריך שלוש עדים.
אנחנו כן רואים אחר כך שחוששים שאולי כותב עוד שורה וחותם על
זה. נכון, ברגע שיש את המושג של גט קשור, אז חזרנו רגע, אתה משאיר שורות ריקות, אז יצרת בעיה, אז יש לי חשש. אבל זה לא שהקשירה היא למנוע את החשש. זה שני שלבים. הקשירה היא כי יש כהנים כעסנים. אז חז"ל קבעו להם שאפשר לעשות גט שלוקח הרבה יותר זמן. כל פעם צריך לקשור כל שורה.
לקשור, להביא עוד עדים.
כן.
כאילו לסבך את ה...
זה הקשירה. ברגע שיש לי את זה, אז יש לי בעיה. אתה משאיר מקום לכפלים, אתה משאיר שורות... ריקות, אולי הוא יוסיף תורים, אז הגמרא דנה, איך אני פותר את הבעיה היא. שני שלבים.
אוקיי, קיבלתי. רפאם אמר מאחה. כן, אנחנו חוזרים לשאלת הגמרא, מניין המילה, שבעצם יש חילוק, שיש שני סוגי שטרות, וגם יש הפרש בדינים שלהם, שזה מקושר וזה פשוט, שהוא צריך שני עדים וזה שלושה. אז אומר רפאם אמר מאחה. ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. ויקח את ספר המקנה, זה מדובר על גט פשוט, את החתום, זה מקושר, ואת הגלוי, זה פשוט שבמקושר.
זה מה שהזמנו, שגם בגט מקושר יש את הטופס.
מה כתוב? כל נפתח את הגט כל פעם.
זה כמו שאפשר לראות. כן, יש בעצם, הגט המקושר הוא מורכב בעצם משני חלקים. מהחלק הקשור שבו, שזה החלק העליון, והשאר הוא גט פשוט, נכון? ואת הגלוי זה פשוט שבמקושר. המצווה והחוקים, אלו דברים שבין פשוט למקושר. וזה הפרש הדינים שביניהם. מסבירה הגמרא, הכיצד? זה עדיו שניים, וזה עדיו שלושה. זה עדיו מתוכו, דהיינו בסוף השטר בגט הפשוט, וזה עדיו מאחוריו למעלה בשטר. בבקשה הגמרא, ואיפוך אנה, מניין לך באמת שצריך שלושה עדים במקושר, ואולי, ולא הפוך, וריבוי קשרים, כן?
זה גם הגיוני, כי כאילו אתה אומר, אני רוצה להשוות בין הגיטים להקשות, באותה מידה. חת מה שלה של איפוחנה.
מה, איפוחנה זה כלומר מניין, איפוחנה אני הבנתי את השאלה, מאיפה אתה יודע שהשלושה עדים הם במקושר ולא בפשוט?
בסדר, גם ככה זה תקנה כאילו.
מה איפוחנה זה בא לשאול? מניין לך בעצם, מניין לך שכאילו...
מה הסברה להגיד את הצד השני?
של מה, של האיפוך?
כן.
מה הסברה להגיד את ה... זה בדיוק השאלה. כך אני מבין.
אני מבין כמו, אני שומע מה שהוא אומר.
אני אומר, מה הסברה להגיד את הצד השני?
כמו שאין לך הסברה, ככה אין הסברה, זה בדיוק כאילו, מניין לך. אתה רוצה להגיד, אתה רוצה לקבוע שהנה, כך וכך, זה הדין. מאיפה אתה יודע? אולי זה הפוך. הצד השני, הוא לא אומר כלום.
אני צריך לחתור בספרי הכללים, האם אי פוחנה זה טענה חזקה או זה טענה מי אמר. הוא מבין שאי פוחנה זה טענה חזקה. האם זה דילמה איפוך, או איפוך זה איפוך. יש לי היגיון לומר איפוך, ואז הוא מציע היגיון. אני הבנתי כמוך, אבל צריך לבדוק בספרי הכללים, יכול להיות שהוא צודק. אבל אז צריך את כל השס ללמוד ככה באיפוך. ואולי באמת כן, צריך לבדוק.
טוב, יפה. אז מתרץ את הגמרא עוד הפעם, מתוך שנתרבה בקשרה, נתרבה בעדיו. עוד שיטה. רמי בר יחזקאל אמר, מאחה, המקור הוא מאחה, על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים, יקום דבר.
צריך פה אולי להקדים טיפה מה שהרשב"ם מביא בראש העמוד. סתם עדות, הגמרא מבינה שהמילה עד, עדות, זה אוטומטית שתיים. יש משנה במכות, שיש מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, למה כתוב בפסוק הזה על פי שניים או שלושה? נכון, אתם מכירים את המשנה, אם נאמנו שניים כל אחד או שלושה, למה כתוב שלושה? להשוות שלושה לשתיים, או שצריך שכל שלושה מיוזמו, זה שיטת תנא קמא, או ללמד אותנו ש...
קט של מאה וקוי כמו קט של שניים.
שהעונש, הם שווים לעונש, וכל שכן בשכר, מה נטפל עושה עבירה כעושה עבירה, אף נטפל עושה עם זה כעושה עם זה, אז יש את רבי עקיבא שם המשנה במקום. אז פה הגמרא שם מביאה את הפסוק ההוא, על פי שניים עדים או שלושה עדים. סליחה, חבוד.
על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ואתה גמרא, אם תתקיים עדותן בשניים, לא פירט לך בשלושה, אלא לומר לך שניים לפשוט, שלושה למקושר. ועוד פעם הגמרא מקשה, ואי פוחנה, והגמרא מתרץ את אותו תירוץ, מתוך שנתרבה בקשרה, נתרבה בעדיו. ועכשיו יש לנו קושייה בעצם על שלושת השיטות. אומרת הגמרא, ואני לאח יודעתו? מניין לך שכל המקורות האלה שהבאנו עד עכשיו הם באו על מנת לעשות את החילוק בין שני סוגי השטרות, ואני לאח יודעתו? כל אחד ואחד למי אתה יודעת? כל אחד ואחד בא לעניינו הוא, ולא כולם באים ללמד על דבר אחד, שבעצם זה חילוק שיש לנו בעצם לתת חילוק בין שני סוגי שטרות, בין המקושר לפשוט והפרש הדינים שביניהם.
זה היה צריך בעצם להפריע לנו, כי כל הפסקים האלה אנחנו כבר למדנו את הדרשות שלהם. זה היה מול להפריע לנו. מה? איך מצטטים פסוקים שכבר דרשנו לדין הזה? יש פה עוד נקודה שצריך לשים לב, זה היה ששני הפסוקים הראשונים היו מירמיהו, שזה המקור הקלאסי לדיני שטרות, והפסוק האחרון היה מהתורה. ויהיה פה נפקמינה, האם זה דין דאורייתא או לא, הדין הזה שגט מקושר. בשלב הזה בגמרא, זה נראה שלפחות לפי התירוץ האחרון, יצא שהדין הזה עוד דאורייתא, הגמרא תדחה. זאת אומרת ששלושתם הם לא לימודים. אבל אני אומר, בשלב הזה, יש לנו פה חילוק שהיינו צריכים לשים לב, זה דאורייתא וזה דברי גמרא.
אוקיי, אז אני אחזור עוד פעם. הגמרא שואלת, וכי המקורות האלה שהבאנו הם באים בשביל להסביר את החילוק הזה בין שני סוגי השטרות ודיניהם, הרי כל אחד ואחד בא לעניינו, כמו שלמדנו חדתניה, למדנו בברית השדות בכסף עיקנו, וחטוב בספר וחתום, ואת הגמרה, עצה טובה כמה שמלן. כלומר, בא להשמיע לנו ירמיהו, עצה טובה, תשמע, לך תדע, אולי העדים, אתה רוצה לעשות מחירה כמו שצריך, תעשה שטר, תכתוב בספר וחתום, לך תדע, אולי העדים האלה יום אחד ימותו, יארגו, ילכו, לא יודע מה, ניסו למדינת הים, אתה צריך שיהיה לך איזשהו סוג של ביטחון. אז זה עצה טובה בעצם. כלומר, זה לא חיוב, זה עצה טובה. למקור השני, ויקח את ספר המקנה, ויקח את ספר המקנה, אחי אב המעשה, על פי שניים, סליחה, זה היה מעשה, זה לא לימוד, זה סיפור בעצם, זה מה שהוא רוצה לומר. הגמרא רוצה לומר. והמקור השלישי, על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים.
עכשיו זה סתם מעניין. יש קרן נורא במועד קטן, יהודן, דברים שנאמרו דרך סיפור. האם אפשר ללמוד מהם או אי אפשר ללמוד מהם. הוא טוען שזה שאנחנו לא לומדים מלפני מתן תורה, זה לימוד. אבל דברים שנאמרו דרך סיפור, אתה כן יכול ללמוד. הקרן הוא רב מועד קטן. אז פה הגמרא אומרת, מירמיהו דרך סיפור, אל תלמד. זה צריך ביור, מה זאת אומרת? כן? זה בסדר.
מעשה רב. זה לא בטוח שזה גם מעשה רב.
הסיפור נכתב בנביא. מתי אתה אומר שזה סיפור, מתי אתה אומר זה ללימוד. אני אומר, המשפט הזה של הגמרא בעצם צריך עיון. או הגדרה. סליחה.
אוקיי, המקור השלישי. על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים, אומרת הגמרא במכות, להקיש שלושה לשניים. להקיש שלושה לשניים. בפלוגתא דרבי עקיבא ורבנן. כן, שהמחלוקת בעצם אמרת, אתה הזכרת אותה כבר מקודם.
האם אני לומד מפה שצריך שיוזמו שלושתם כדי שהם יהיו עדים זמנים, או שכמו שהשלושה השניים נענשים, השלישי נענש, ואז הם למד אותי מוסר השכל. למרות שבעצם הם יוכלו לעשות את העבירה עם רק שני עדי שקר, והשלישי הוא סתם נטפל לעבירה, ובכל זאת הוא נענש כמו, בא התורה ולימדה אותי, נטפל לעושה עבירה כי עושה עבירה, על אחת כמה וכמה, אם מישהו נטפל לעושה מצווה, לא צריך אותו בעצם. השיעור יתקיים בלעדיו, אבל הוא בא, הוא יושב, הוא עוזר לנו. למעשה, גם הוא יקבל מצווה, גם אם הוא לא עקב אחרי השיעור. הוא הגיע, היה שיעור. למעשה, הוא ודאי נטפל לעושה מצווה. אם הוא למד והבין, אז עוד יותר, אבל נטפל, גם אם זה היה מצליח בלעדיו.
אוקיי, אז
בעצם... אז לאי מה, יש לימוד אחר מהפסוק הזה. זה השורה התחתונה.
אז בעצם סתרנו את... שלושת המקורות האלה שרצינו בהתחלה, חשבנו, איתנו לא במין השם בעצם המקור לחילוק הדינים בין שני השטרות, והגמרא מגיעה למסקנה, אלא מקושר מדי רבנן. כל הדין הזה של גט מקושר הוא מדי רבנן.
אבל גט פשוט.
גט פשוט מדאורייתא נכון.
מדאורייתא. המושג שיש גט פשוט.
שדות בכסף יקנו, ממה?
אז קודם כל יש לנו דין של גיטין, כמו התורה אומרת. וחתב לה ספר כתוב נתן בידע, אז בגט אנחנו יודעים שיש כזה דין. אבל משמע פה שגם כן במקח וממקר, הדין, שטר, זה מדאורייתא. ככה משמע. תמשיך.
אוקיי. אלא מקושר מדרבנן, והפסוקים הם אסמכת בעלמא. עכשיו שואלת הגמרא, אותם המאי, ותאמה המאי, ותאמה המאי תקינו רבנן מקושר. למה רבנן... ראו צורך לעצמם לתקן גט מקושר. ואת הגמרא, אתרא דכהני הוו, היה מקום, איזה עיר של כהנים, מקום של כהנים, והוו קפדתו, והיו קפדנים מאוד, היו, כולם שם היו כהנים ג'ינג'ים טוניסאים, יש איזה עיר בג'רבה, שכולם שם כהנים. טוב, לא משנה, בקיצור, כולם שם היו כהנים, כל פעם שהאישה, אה?
ג'רבה עצמאי.
כן, טוב, נכון, יש שם, לא, יש שם איזה אתר של כהנים, לא חשוב, בקיצור. אז כל פעם שהאישה הייתה מקדיחה את התבשיל, אז הבעל היה רוצה לתת לה גט. אז אמרו, רבנן, מה נעשה עם הדבר הזה? ועבדי רבנן, תקנת. מה התקנה? לעשות גט מקושר. גט מקושר זה חתיכת סיפור. איך תתחיל להביא סופר עכשיו שיכתוב? ועוד אחרי שהוא סיים לכתוב, תתחיל לקפל את זה ולקשור את זה. דאחי ודאחי, מי התוודעת היו, כן? וחמת המלך שכחה.
אז אמרו שקפטנות בבית זה כמו תולד שאוכלת מבפנים, הורסת את הבית מבפנים. כן.
אז אומרת הגמרא, טוב, לפי מה שאתה אומר עכשיו, בתינח גיטין. אני יכול להבין את התקנה הזאת שתהיה תקפה רק לגבי שטרות גיטין. מה לגבי שטרות?
ומה הבעיה אם הכהן הזה נרגז? שיחזיר את אשתו. אז הוא גירש אותה, התחתן איתה שוב, מה הבעיה?
רגע, מה?
היסוד פה, רק צריך להזכיר שהכהן אחרי שהוא מגירש את אשתו לא יכול להחזיר.
יפה, טוב, לא שמתי לב לזה. למה אצל כהנים צריכים יותר את התקנה הזאת? כי אצלם זה... יפה מאוד.
אני יודע שבארצות הברית יש רב שסיפר לי שכשבאים אליו לכתוב גט, אז הוא אומר, והוא עושה את זה, הוא מקבל בין 500 ל-800 דולר על גט. אז בא הזוג לכתוב גט, אז הוא יושב ונקרש אותו, לא טוב, תסבירו לי, מה אנחנו עושים את הגט הזה, מתחיל לדבר איתה, הוא אומר להם, טוב, ניפגש שוב שבוע הבא, נתכנן את הגט, שוב יושב איתה, אומר להם, רבותיי, אתם יודעים, אתם עושים מרושמשטיין, דווקא זוג מאוד מוצלח, חשבתם אולי ללכת לאיזשהו ייעוץ נישואין? כן, ניסינו, הלכנו 5 פעמים, 10 פעמים, לא הלך. הוא אומר להם, תשמעו, יש יועץ שאני מאוד מכיר, הוא מאוד שווה, אולי לפני שנתקדם, תלכו אליו לפעמיים, אחרי זה תבוא אליי מישהו, מתקשר ליועץ, מסדר להם תור, הולכים פעמיים, חוזרים לרב, אומר, היועץ אומר דווקא שיש התקדמות. מה, תלכו לעבוד פעמיים, בוא נדבר, ובהרבה מאוד מקרים, הוא תורח איתם חצי שנה, שנה, והם לא מתגרשים, הוא לא מקבל אגורה. הוא אומר, יכולתי להרוויח את $500 שלי על המקום, היו באים, כותב גט, נותן גט, גמרנו.
זה הרבה, יש לו הסכם סחר עם היועץ נשואים הזה
שלך. הוא עובד, עובד, קורא את עצמו שנה שלמה, והזוג נשאר נשוי, לא פעם ולא פעמיים, או יש לו נשואים כבר של עשרות שנים, והוא לא רואה מזה אגורה, אבל יש הרבה זוגות שעדיין נשואים בישראל, הודות לתיחה שלו. מדובר פה על הרבה זוגות לא דתיים בכלל. ומגיעים לה הרבה זוגות לא דתיים. לא משנה. קורא את עצמו, לא מקבל שקל, אבל הם נשארים נשואים. וזה לא רק בכהנים. הרב אליהו אמר, שהכי הרבה תיקים לגירושים נפתחים יום ראשון.
יום ראשון, כן.
משים את זה. שחמת המלך שכחה. כן, סליחה.
טוב, הלאה. אז אומרת הגמרא, תינך שצריך גט מקושר. גט מקושר, אגב, לפני שהגעת, גט זה לשון של שטר. כן, יכול להיות גם... כן, בסדר, זה, לשון המשנה זה גט, אבל גט זה הכוונה שטר.
אז אומרת... זה ראשונים, זה רנגם, זה
תוספים. תינך גיטי...
מה? בכל השס
אתן הרגיתי נשתרות מהעיקה למימר אז גמרה מתרצת
תוספות שואל למה קוראים לגט גט תוספות גט זה שטר למה קוראים לגט קריטות גט תוספות יש דיון בכיוון ההפוך זאת אומרת גט זה גמרת 12 וככה שורות שעושים בגט לא לפלפולים למה גט גירושין בכלל הוא נקרא גט כי הרי גט זה כל שטר
הפוך על הפוך, אה? אז אומרת הגמרא, תנח את התקנה הזאת שעשו בשביל הכהנים, זה בסדר בגיטין. שטרות מעיק עליהם, אמר, התירוץ פשוט כדי שלא תחלק בין גיטין לשטרות. עד כאן. עכשיו אנחנו נתעסק קצת במקום חתימת העדים.
מה? אם שטר וגט זה אותו דבר מה השאלה פה?
רגע ענינו, שסתם גט הרבה פעמים זה גט קריטות, זה גט גירושי.
רבותיי, פחות או יותר, עד לכאן הכנתי, גם פה קצת טעמתי.
בזרימה.
יש תמונות מפה ואילך?
יש כל התמונות.
מפה זה יהיה הרבה יותר קל עם תמונות.
זה, הכל יש תמונות.
אני אביא עוד גמרא עם תמונות.
נראה לי שאצל יוס, אולי. טוב, ברחת. אבל ניתן אני חושב אצל יוסי תראה אם זה לא משתמש בה כן טוב, בסדר אוקיי, עכשיו שואלת הגמרא איכן עדים חותמים רבונה אמר בין קשר לקשר בואו נראה את זה בין קשר לקשר כאן בסדר? תמונה שנייה
בשורה
מכאן משהו, פה
זה הכל ריק
זה, בין קשר לקשר בין הקשרים
חבר'ה, אתם רואים?
כן
בסדר? בסדר, אני ממשיך רב ירמיה בר אבא אמר אחורי הכתב וכנגד הכתבים בחוץ דהיינו אם אתה רושם כאן את הדף את התוכן השטר, כמו שנקרא אז כאן הנה, זה כמו התמונה הזאת, ככה אני הבנתי, נכון? אני צודק? זה. הבנתי כנגד הכתב, ואחורי הכתב, כמו במזוזה שאתה כותב מאחור את השמות, אותו דבר אתה... מה אני הבנתי? טוב, הלאה.
פה שנייה, נעשה... זה שלך?
כן.
אני לא רוצה לקחת לך את ה... ראיתי את העיניים שלך.
קח את זה, קח את זה.
יש כאלה, זה...
בוא נעשה כיפול, כן?
זה לא רלוונטי אחרי היום.
אז כבר לא רלוונטי?
עוד כמה שעות.
אז זה כבר היה היום. בסדר, יש פה עוד 1,000 כאלה. בסדר.
אוקיי, אתה מקפל.
טוב לסיכומים.
כן. עשינו את זה בפינת הגמח.
זה גם שלך?
בסדר, זה...
זה עד עכשיו.
לעניין לעניין באותו עניין.
אתה מקפל, בוא נאמר שזה ריק, כן? ופה כתב. אתה מקפל על הכתב, ואתה תקפל שוב, כן? את החלק, את מה אתה מקפל? את החלק שאין כתב. השאלה היא איפה אתה כותב? אתה כותב בעצם מאחורי הכתב, אתה כותב בחלק שיהיה בין כתב לכתב. החלק הזה אני בעצם הולך לקפל אותו. כן? אתם ראיתם את זה בתמונה?
כן.
כאילו השאלה היא גם על איזה צד אני כותב. אני כותב פה.
בפנים? במחוסה או מבחוץ?
כן.
אבל פה זה לא מובן.
אני מסכים שזה לא מובן, זה לא מה שאני מראה. אני מסכים.
כן.
מה חולקים על הציור פה?
אני לא חולק על הציור, אני רק מסביר אותו. השאלה היא על איזה צד אני כותב. הרי אני אקפל את זה, את הצד האחורי אני מקפל פנימה. עכשיו אני כותב על הצד האחורי שקיפלתי פנימה מאחורי הכתב, אני בעצם כותב...
לא שאפשר לראות זו כלפי חוץ? לא.
מה, את העדים?
זה בדיוק השאלה. זה בדיוק יהיה נפגמינה פה. אם אני מקפל את הצד החיצוני, אני מקפל אותו על עצמו. עכשיו, מה אני רואה? את הצד החיצוני. אם אני חותם פה כנגד הכתב, זה דבר אחד. אבל יש לי פה את הכפל הבא של האקורדיון, שהוא הצד הפנימי של השטר, הוא השורה החלקה. זה בין קשר לקשר. קשרתי את זה, עכשיו אני הולך לקשור את זה. ביניהם יש לי את החתימה בשורה הבלנק, בשורה הריקה. השאלה היא האם שם החתימה שלי או
מבחוץ. מה,
או מבחוץ. כן? ברור? איפה החתימה שלי פה תהיה? פה? זה הדעות בגמרא, זה מה שאנחנו קוראים פה עכשיו.
הבדל בין הדעות.
כן. אוקיי.
טוב. אני אמשיך. איכן עדים חותמים, רבונה אמר בין קשר לקשר.
ואז יוצא שזה בשורה החלקה בתוך השטר.
רבונה ברב אמר אחורי הכתב הוא כנגד הכתב, שזה בעצם בקיפול החיצוני שהוא כנגד הכתב.
שהוא כנגד הכתב, יוצא שזה בצד האחורי של הדף.
נגד הכתב מבחוץ.
זה פה.
המשך המילה.
פה הכתב, פה מאחורי הכתב בעצם, יוצא הצד החיצוני.
עכשיו, מה זה הכתב? אתה יכול... איפה שאתה רוצה?
לא,
לפני. כותבים כנגד הכתב מאחורה, ואז אתה מקפל וקושר.
לא נראה לי, לא. זה מבחוץ. אתה כותב לצד האחורי של הדף בעצם.
נכון. אם זה הכתב של השטר, אז אני כותב פה, אבל כנגד השטר, לא בשורה ריקה.
יפה, בסדר. אנחנו אומרים אותו דבר. נראה לי.
לא. שאלה... שאלה, מתי שאתה כותב זה כנגד כנגד הכתב
שורה מלאה או שורה?
או אחרי שאתה מקפל זה נהיה כנגד הכתב.
איך הבא? אתה רואה?
פה הכתב, אז הוא אומר שאתה חותם חותם פה, הוא אומר שאתה חותם פה ואז מקפל, אחרי שאתה מקפל זה נהיה נגד הכתב.
רבינו, פה יש לי כתב, פה יש לי ריק, כן?
תעשה אפור, עושה בצד הכתוב.
לא, אני לא רוצה לעשות בצד כתוב, שנוכל לעקוב. פה כתוב, פה ריק. פה כתוב, אוקיי, אז פה זה השורה הריקה שאני מקפל עליה. איפה אתה מתכוון שאני חותם?
לפי רבי ירמיה?
לפי רבי... אחורי הכתב וכנגד הכתב, רבי ירמיה ורבא.
וכאן.
רבי ירמיה ורבא.
ככה, אתה חותם פה.
באותה שורה שהכתב כתוב בה. אבל מהצד השני שלה, כאן. פי רבי ירמיה בר אבא, אם פה כתוב, אז כאן.
יפה, בסדר.
בסדר.
כן?
רגע, אז מה יצא בזה?
השאלה אם זה, אתה כותב איפה שה... בוא נגיד, השאלה אם אתה כותב איפה שהשטר עצמו, איפה שכל תוכן השטר, או שבצד השני. בכל מקרה זה מקופל. השאלה אם אתה כותב בתוך פה, או כאילו זה מבחוץ כמו תכלס.
אם זה מבחוץ, אתה תוכל לראות את זה.
כן. זה גם תלוי בקיפול. טוב.
אתה תקפל את זה מטה, ותסגור את זה.
אם תפתח את זה לך, כתוב שטר הזה, נאום, עד.
לא, אבל...
עוד שורה של השטר, נאום זה וזה עד. זה מה שיקרה אם תפתח את זה.
יפה.
זה בתוך הכתב. מהצד השני, לך מצד אחד שטר שיש שורה כתובה, שורה ריקה, שורה כתובה, שורה ריקה. מאחורה, לך שורה ריקה, נאום זה וזה עד. שורה ריקה, נאום זה וזה עד.
כן. 100%. הוא הסביר טוב מאוד.
כן.
נדח.
יאללה, רבנו.
כן.
טוב, נראה. אוקיי. אפשר לצייר את זה אחר כך. כאילו, לעשות את זה ממש.
אני מעצבן אותי כשמישהו מצליח להסביר פשוט, ואני כבר חמש דקות מסביר מסובך. לא, זה בדיוק מה שמדנו קודם, הכישרון איך להעביר, זה לא רק ה... כל הגבות, יש שפך. רבי אלופי ומיודאי.
אחד לדיו חותנים, אבונה אמר בין קשר לקשר, זה דיינו בפנימי. ורבי ירמיה בר אבא אמר, אחורי הכתב הוא כנגד הכתב מבחוץ. אמר לרמי בר חמא לרב חסדא. לרבונה, לפי שיטת רבונה, שהוא אומר שכותבים בין קשר לקשר דיינו מבפנים. זה אמר בין קשר לקשר, כסר כדעתין, וקשר לקשר מגביים, מבחוץ. היית מבין שמה שהוא מתכוון זה מבחוץ. אבל יש שתי מעליו תכף מה שנראה. והוא מקושר, אותו גט מקושר שבא לפני וקם לרבי ואמר, רבי אין זמן בזה, לא כתוב בשטר הזה זמן. אמר לרבי שמעון ורבי לרבי, שמא בין קשריו מובלע. אולי הקשר, אולי השטר, הזמן מובלע בין הקשרים. אם הוא מובלע בין הקשרים, משמע שאי אפשר לראות אותו, משמע שזה כלפי פנים. נכון? בין קשר לקשר מבפנים. ועכשיו אמר, הייתה לנו אבא מן להגיד שבין קשר לקשר...
עוד שנייה השאלה.
כן? מה?
פלי וחזי, הוא פתח את זה ורע שיש. ואם הייתה עכשיו השאלה.
פלי וחזי, אוקיי. פלי וחזי, הוא פתח אותו וראה אותו.
ראה שבאמת כתוב זמן בשטרו. עכשיו, מה הוכחה?
פלי, הכוונה שהוא פרם את הקשר.
אני לא הבנתי אם פלי זה פרם או רק מתח.
כתוב פה ברבנו גרשום, לפי שהיה מקופל ותפור בתוך הקשורים ולא היה רואה וקרא רבי את התפירות וחזי. זה ברבנו גרשום.
כן, אני לא ידעתי אם פלי זה פרם או פלי זה רק מתח.
משמע שזה פרם.
אוקיי.
ברבנו גרשום יכול לפחות.
כדאי רבנו גרשום.
אוקיי, אז פלי וחזי. משמע שזה היה קשר פנימי, שאי אפשר היה לראות, נכון? ואם איתה...
עכשיו, אם באמת...
אם הייתה שבאמת שזה אמור להיות מבחוץ, אין זמן בז...
שזה בפנים. שזה חתום בפנים, ואתה לא רואה את זה בגלל הקשירות.
רגע.
אם זה בתוך הקשירות שאתה לא
רואה את זה... היינו חושבים שהקשירה היא מבחוץ. כשהקשירה היא מבחוץ, אנחנו רואים אותה, נכון?
לא, אם העדים חתומים בפנים, אז אתה לא תראה אותם.
יפה, אז אבל הייתה לנו... הסר כדאיתך שלנו היה שהקשירה היא מבחוץ, וממילא רואים אותה, נכון? לכן
לא, שהווה מין שלנו שהיה מגווי מבפנים, שהעדים חתומים מבפנים.
מגווי, סליחה, מגווי זה מבפנים, סליחה, טעות שלי. אוקיי, אז היינו חושבים שזה מבפנים, ולכן תמנו.
אז עכשיו אנחנו רואים, למה רבי רק הקשה על הזמן? הוא היה צריך להקשות, גם אין עדים פה.
יפה,
אם העדים חתומים מבפנים בתוך התפירות,
למה הוא אמר אין זמן? זה רגיד גם
אז היה צריך לומר, אין זמן, אין
עדים. אם אתה לא רואה, אתה לא רואה כלום, לא רק עדים. ואם איתה אין זמן בזה ואין עדים בזה מבעלו, היה צריך להגיד, לא רואים לא זמן ולא עדים. אמר למסברת בין קשר לקשר מגווי, מה חשבת שמה שאמרנו ראשיתת רבונה מקשר לקשר זה מבפנים, מגווי? אומרת הגמרא, לא, בין קשר לקשר מאבראי. בין קשר לקשר הכוונה שהקשירה היא צריכה להיות מבחוץ, ורשי רשבם ונראין העדים בין חריצי הקשרים כדי פרישית, ומתניתי. רגע, אז איך הוא לא ראה?
הוא כן ראה, את העדים הוא ראה.
אז מה עם הזמן? ולכן הוא לא שאל
רק... הוא לא שאל על העדים, הוא רק שאל על הזמן.
כלומר, בעצם מה שהם עשו, הם קיפלו לא כמו שצריך.
הם קיפלו גם כמו שצריך.
אז לא הבנתי למה הוא לא ראה את הזמן.
כי את הזמן, את הכתב של השטר שכלול בזה הזמן, אתה מקפל ואתה סוגר את זה.
הזמן הוא לא צריך להיות בחוץ, כן.
העדים אתה...
אז מה זה בינו לבין רבי ירמיה בר אבא עכשיו?
אז למה הוא רוצה לראות הזמן? למה הוא חשב שהוא יראה את הזמן? הרי הוא לא אמור להיות כלפי חוץ.
אני מבין שזה ככה. הוא כותב, מניח שורה... ריקה, בשורה הריקה היא הוא חותם והחתימה הזו יוצאת מבחוץ.
כאילו היא נבלעת, היא קצת מציצה מה...
אני מבין שזה ככה.
אולי אני אקרא רגע את הרבינו גרשום?
בסדר, הם לא נותנים לך תמונה פה? אני לא ידעתי מה הוא התכוון כדביש במתניתין.
אין זמן ועדים.
הוא שר אדם מאחוריו.
לא, אין... לא אין לגבי הזמן. אין לגבי הזמן.
זה גם מוזר, כי זה בכלל משנה מקושר לדעת מאחורה.
לא, אין לגבי הזמן. דעה לא חזה... כן, גם זה יכול להתאר...
אני מבין שזה ככה. יש לך את השורה הכתובה. אתה כופל עליה, ואז מבחוץ הכפל הוא כאובי כסת הסופר. זה מה שהרשב"א מתכוון. האובי של הכפל פה הוא כשורה.
כמו שהוא נראה פה?
כן.
שזה בעצם משהו כזה.
מה נשמע רבנו? שתי דקות צודיק טוב. מה אני מכיר? אין עליך, תאמין לי, אתה יהיה כי חבל על הזמן. ריקן, חבל על הזמן.
משהו כזה.
יפה, בדיוק.
אפשר לכוון לפי חד השעון.
אז יש עובי שורה בין הכפלים, ועל השורה הזו הייתם חתומים. כן?
אני אוהב להסתכל בשעון שאתה מגיע.
שזה עשוי.
תגמרו, תדעתי עדיין, אני צריך לעבור לשור אחר. תגמור, אתם זהו. אלקנה עוזר לך, הוא מסביר בדיוק. הוא מקפל את זה בדיוק.
שכוח, תרשי.
משהו כזה.
אתה רואה לי מה זה.
ואז זה בעצם משאיר מאחורה, גם אם השטר הוא תפור כאן. ואז זה משאיר שורה, כאן נכתוב. ואז כאן יכתוב העדים. כמו...
כן.
הוא נראה כמו חומה כזה, ואז הוא מחבר את זה רק באלה, ונשאר בעצם שורה שאפשר לכתוב עליה ממש.
אבל לא בדיוק ככה, נכון? אלה מחוברים למטה.
כן, אלה יהיו מחוברים, ואז מה שנשאר לכתוב זה משהו כזה.
חבוד, תמשיך, תמשיך את השירית הדף. נחוש.
רגע, איפה זה?
איפה שהכוכבית הזאת? אין לך את הכוכבית, כי זה נחוש פה.
ונחוש, דילמה, זייף וכתב, מי דבי וחתים וסעדי, וכתיב בישר וקיים.
יש לזה תירוץ, לא?
סליחה, כן. וכתב מי דבי וחתים וסעדי. זאת אומרת שהעדים רואים רק מאחורה, אז הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה, לתפור, ואז העדים חתומים מאחורה, ויכול להיות שהוא זייף.
חותמים, אני לא חושב שהם לא רואים.
יכול להיות.
מה זה...
לא, זה תירוץ, זה תירוץ, זה כתב או שרי וקיים, כאילו זה אומר זה סוף.
הרשב"א מסביר שהוא בעצם, העדים לא חתומים לאורך כל השטר, הם חתומים רק בהתחלה, כנגד השורות, כי כמה חתימות אתה יכול, זה יכול שתיים, שלוש חתימות, שני עדים, שלושה עדים במקושר, אז אתה עושה את הטריק הזה מקפל, אבל בעצם נשאר לך עוד הרבה שטר למטה. אז את השטר למטה, תשנה מה שאתה רוצה, תוסיף כמו בצ'קים שעושים 500XX, אז אתה רושם 500, ואז אחרי שהם הולכים לעדים, אתה מוסיף עוד כמה אפסים. אבל אז הוא...
לא, יכול להוסיף...
ואז העדים חתומים רק על הלמעלה.
קיצור, אתה יכול להמשיך להוסיף עוד 1,000 תכנים, כן, והוא התחייב לו ומחר לו...
כי העדים חתומים כבר למעלה. ואז הם אומרים, לא, יש בזה עוד משהו, יש בזה מה שנקרא שרי וקיים, שבסוף כל השטר, גם מבפנים, כתוב שרי וקיים, בסוף השטר כתוב שרי וקיים,
זה החיתום של השטר.
אני יודע שבעצם השטר הוא עד כאן, זה כמו XX בסוף השטר. שרי וקיים, או בלבד.
ואחרי זה מה כתוב?
זהו, ריק.
שריר וקיים, נאום העדים, כך וכך.
אני לא יכול להוסיף עוד.
זה סוף השטר בעצם. הנה, תראו, תסתכלו, הנה, והכל שריר וקיים. הנה, פה, כותב את זה. והכל שריר וקיים. וזהו, זה נגמר, זה הסוף, מה שאתה מוסיף אחרי זה כבר זיוף, זה ברור.
זה זיוף, כן.
אוקיי.
ואז שואלים...
יפה, זה
לא ממש. ונחוש, דילמה כתב, מי דבי, והדר כתב שרי וקיים אחרינה.
טוב, עוד הפעם.
זאת אומרת שהוא כותב, ואז כותב שרי וקיים, ואז ממשיך לכתוב, אז שוב כותב שרי וקיים. אז אומרים, טוב, חד שרי וקיים, כתבינן. זה שרי וקיים, לא כתבינן. ונחוש, דילמה, מחי, אז כותבים שרי וקיים אחד. אם רואים שתי שרי וקיים, אתה מבין שזה זיוף. אז אומרים, טוב, אולי הוא מחק את השרי וקיים הקודם, וכתב מי דבי, והדר כתב שרי וקיים. זאת אומרת ש...
מחק אותו,
מחק את השריר וקיים, הוסיף מה שהוא רוצה, ושוב כתב שריר וקיים. האמר רבי יוחנן, תלויה מקוימת כשרה.
תלה סופר והגיע, ותלה תיבה או שתיים בין שיטה לשיטה, ואחר כך קיימה בסוף השטר, כמו שאנחנו קובעים תיבה בנוי ונחיתי שריר וקיים.
מחק, פסול.
אם יש מחיקה בשטר, הוא פסול.
ואף על פי... רגע. זאת אומרת, מה רבי יוחנן אומר? מחק פסול ואף על פי שמקוים מחק פסול ואף על פי שמקוים ולא אמרו מחק פסול אלא במקום שריר וקיים וכשיעור שריר וקיים
המחיקה רואים בעצם
בדיוק, אז רואים את המחיקה אז אומר, מה רבי יוחנן אומר? תלויה מקוימת שראים הסופר פספס איזה או איזה מילה אז הוא רושם בין ה... כמו שעושים היום, עושים וי כזה ורושמים למעלה אז הוא רושם שם את המילה ואז למטה הוא כותב המילה הזאת שריר וקיים חלק מהסיום של ה... של הכתב, של השטר, זה יהיה השטר מסתיים במילים והכל שרי וקיים, והמילה הזה וזה שרי וקיים. זאת אומרת שהסופר יודע כבר שהוא הוסיף את המילה. המילה הזאת שמופיעה, מה זה נותן? שהוא לא זייף. 100 שח, 100,000 שח, שהוא רושם למעלה בשורה למעלה, 1,000.
רגע, אז מה הוא כותב? שרי וקיים, ואחר כך עוד פעם.
הוא כותב המילה, או שהוא כותב ליד כזה, המילה 1,000 שרי וקיים. נאום זה וזה, כאילו שהוא מחתים את העדים.
מחתים אותם על ההגעה.
על ההגעה. נגיד בצ'ק היום אם משנים משהו, אז צריך להופיע חתימות של המורשים, של מי שחתם על הצ'ק. אז אותו דבר, משנים משהו, אתה צריך להוכיח שהשינוי הזה לא נעשה אחר כך. אז חותמים ליד, במילה שרי וקיים.
טוב, חזק וברוך.
רגע, מחק פסול. מחק פסול.
לא, זה סוף הדף, לא?
לא, מחק פסול, זה סוף הרבי יוחנן. מחק פסול, אף על פי שם קוים. מה זאת אומרת מחק פסול? אם רואים מחיקה זה פסול, מתי זה, ולמרות שכתוב מקוים, שהכל שרי וקיים, מתי זה פסול? רק... מה זה?
זה לא מוכיח. תכתוב שרי וקיים, אני יכול למחות.
לא, אז הוא אומר, הנה, אז מה זה, בדיוק, אז מה זה, אז מתי זה כתוב, מתי זה באמת לא תופס שהמחק הוא שרי וקיים, אלא כשבמקום, אם זה מקום שהגיוני לכתוב שרי וקיים, יש מחיקה, ואז כתוב עוד משהו, ואז שרי וקיים, אז תמיד... אז במקרה כזה שהמחק, מה שמחוק, זה כשיעור הזה של המילים שריר וקיים, ובמקום שבו היה צריך להיות שריר וקיים, אז המחק פסול. אבל אם זה סתם מחיקה של שורה שלמה, אז אתה מבין שלא היה שם כלום. באמצע השטר תורי מחיקה, ואז כותבים, אז אתה מבין שווה.
חזק וברוך.
סובה, סובה.
שיעור המילים שריר וקיים?
כן, רק שריר וקיים. כי יש לך, הרי הכתב הוא לא...
צריך לקחת מילים כמחליטים?
לא כל אחד חושב שטר כמו שהוא רוצה.